תמר אלמוג, פרשנית בתחום, ראש תחום משפט, כאן חדשות, שלום.
שלום לתמר, מה שלומך?
שלום עדי, שלום גילי, מה שלומכם?
בסדר גמור, אבל...
בסדר גמור, אבל נורא.
כן, וואי, אני כל כך גונבת לכם את ההגדרה הזאת.
לא, גם יש מלא כתבות אגב, בדרכי הנה של טיפולים פסיכולוגיים לרוב האוכלוסייה בעם, ולא מבינים מה הולך, וכל מיני תרופות וכדורים למיניהם שמרגיעים. איפה את נמצאת דרך אגב?
אני נמצאת בבית משפט מחוזי בתל אביב, יחד עם עוד הרבה מאוד, גם כלי תקשורת, אבל הרבה מאוד מפגינים שיש פה, צריך לומר, עשרות רבות של מפגינים, ומחכים בעצם, מה שכולנו מחכים לו זה שיתחיל הדיון, קודם הגשת כתב אישום, ואז דיון בנושא של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, והנגד במילואים שחשוד ויחוך לנאשם בפרשת המסמכים. אז אני פה, במחוזי תל אביב.
הנגד, למה הנגד שמו לא מפורסם?
כי כל החשודים שהם אנשי מערכת הביטחון שמם אסור בפרסום. אנחנו הגשנו בקשה להסיר צו איסור פרסום גם על הפרטים של הפרשה והוסרו, אבל אפילו לא ביקשנו, כי באמת אנשים שהם אנשי מודיעין וכן הלאה בחוק אסור לפרסם את השם שלהם, ואנחנו כמובן מכבדים את זה, כך שזה בלי קשר לצו איסור פרסום במקרה הספציפי הזה. אסור לפרסם שמות כאלה מטעמים מובנים.
ובעוד איך שוכנת שם בבית המשפט עם אלי פלדשטיין, יכול להיות שכל זה הסחת דעת מזה שבעצם אנחנו רוצים לקבור את ועדת החקירה, ואז זורקים לכם עצם, בואו לזה. אנחנו בינתיים מפרקים את המדינה, סוגרים, לא תהיה ועדת חקירה לעולם, תשכחו מזה, ביי.
תראה, באופן כללי אני חושבת שמנסים הרבה פעמים, בטח מהתשיגה באוקטובר וגם מאז ומתמיד לנסות, אני מלמדת גם את הנושא הזה של ספינים, ואני יכולה לומר שיש ממש מתודה ברורה ומוכרת בכל העולם של bigger elsewhere, כלומר ניסיון, כשיש משהו שלא נוח שמתפרסם, אז תמיד מישהו שזה לא נוח לו ינסה להפנות את תשומת הלב למשהו גדול יותר, אחר, שונה. אבל זה לא אומר שאנחנו קונים את הדברים האלה. גם זה התפקיד של עיתונות אחראית. עכשיו, הסיפור עם פלדשטיין זה כתב אישום שמגישה הפרקליטות, ולא היה להם תאריך אחר אלא היום. היום היה הדדליין פשוט מבחינת החוק. אם יש לנו רגע, אני רק אגיד את זה. כשיש מעצר שהוא מעצר לצורכי חקירה, ברגע שהחקירה מסתיימת, לפי החוק צריך לשחרר את החשודים הביתה. במקרה הזה החקירה הסתיימה, אבל התביעה רצתה להשאיר אותם באמירה שעוד רגע הגישו בקשת מעצר עד תום ההליכים.
הוא כבר שלושה שבועות.
יותר, האמת שזה כבר שלושה שבועות וחצי.
אוקיי.
ואז הגישו ביום ראשון מה שנקרא הצהרת תובע. מה זה הצהרת תובע? אנחנו עוד רגע הולכים להגיש כתב אישום, ותהיה בקשת מעצר עד תום ההליכים, אז בית משפט יקר תשאיר אותם במעצר. והזמן שנותנים בהצהרת תובע למעצר הוא 5 ימים. אז בסוף הקורס סדר דין פלילי המקוצר הזה, מה שאנחנו יודעים שהיום זה הדדליין. בעצם אם הם לא מגישים על כתב האישום, ואפילו עוד שעה וחצי, האמת, יש להם עד 2 בצהריים.
וואו.
אז פלדשטיין והנגד משתחררים גם אם בתנאים, אבל הם יוצאים ממעצר. אז בגלל זה הלוז הוא להיום. זאת הסיבה, אני יודעת שיש פה כל מיני מפגינים שטוענים שזה ככה ואחרת, לא, זאת הסיבה היחידה. לעניין הזה. עכשיו, לגבי מה שהזכרתו ביבי, שבעיני הוא נושא שגם מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, גם ועדת חקירה, גם דברים אחרים שנעשים, אנחנו רואים את המתקפות על היועמ"שית, אנחנו רואים את החקיקה שמנסים להעביר פה מתחת לרדאר. תראו, אני מסקרת את הנושא של המהפכה המשפטית מ-day one. כולם אמרו, ירד מהפרק, ירד מהפרק. לא ירד פה מהפרק.
לא, לא, הוא ער לגמרי.
זה אמרו, זה חוזר לסדר היום. זה לא ירד מסדר היום. זה פשוט אולי קיבל מקום יותר מצומצם, אולי בווליום יותר נמוך. אבל אני אתן לכם דוגמה אחת. העניין, אחד מארבעת העקרונות הרפורמה של יריב לוין, היה נושא היועצים המשפטיים. הוא הצהיר, שר המשפטים שאומר את הדברים בצורה מאוד מפורשת. אצלו לא צריך לנחש כלום. הדברים נאמרים בצורה מאוד גלויה. לא, באמת, הדברים לא, הוא לא הסתיר את זה. זה, אני חושב, לפחות זה אמר לזכותו. הוא אמר, יועצים משפטיים, הוא עמד, אני חושבת שזה היה בינואר, בטוח, נראה לי 4 בינואר, 2023, הוא עמד על הפודיום ואמר, יועצים משפטיים כמשרות אמון, מה שנקרא מינויים פוליטיים. כן. אז מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הוצאה של זה לפועל, זה האירוע.
כאילו, לא אז... להיות מופתעים, זה מה שאת אומרת.
לא להיות מופתעים. התוכנית הזאת הייתה קיימת גם קודם, אז עכשיו לא קוראים לזה רפורמה, אבל עדיין מזצעים את זה.
אז מה בעצם עוצר אותם מלפטר אותה?
את היועמ"שית עוצר קודם כל ההליך, כי לפטר היועמ"שית זה לא, בניגוד למשל לתפקידים, כולל תפקידים ביטחוניים, שאפשר לעשות את זה בממשלה, יש כללים לגבי יועץ או יועצת משפטית לממשלה, צריך לכנס ועדה, יש כאילו הליך מאוד ידוע. עכשיו, ההליך הזה נוצר אגב בעקבות מקרה עבר, אני מזכירה לכם שהיה יועמ"ש שפיטרו, את זמיר פיטרו כי הוא רצה חקירה עצמאית בקו 300.
הוא היה מצוין, אגב, אוי אוי אוי, הוא היה איש ישר ויודע חוק וצדק ומה טוב ומה רע.
נכון, ושילם על זה במשרתו, אחרי זה הוא הגיע לעליון, אבל הוא פוטר מתפקידו כיועמ"ש ב-86. אז אני, 86 או 4 זה היה, אני צריך לזכר אחד מהשניים.
לא אני, הוא האיש.
אבל הוא פוטר מהתפקיד, אז יצרו מנגנון חדש עכשיו, המנגנון הזה באמת מקשה על הממשלה לפטר. אבל אני רוצה להציע לכם זווית אחרת בעניין הזה.
כן.
אני חושבת, וזה לא רק אני, כלומר, זה דברים שאני שומעת מאנשים, בואו נקרא לזה, מצמרת מערכת המשפט.
אוקיי.
שאין כוונה לפיטורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה. אני אומרת לו ממש, אתה לא מדברת על ראש שבק וכאלה. אין כוונה לפיטורים ידיים. מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים בלון ניסוי. למה בלון ניסוי? בשני מקומות. גם לראות איך הציבור מגיב, וכמה מהלך כזה של פיטורים יכול להתפל בהתנגדות, וגם איך יגיבו במערכת המשפט. עכשיו פה תראו, אני עוד פעם מסבך את קצת החיים, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. אפרופו ספינים, לפרק את הספינים. ראש הממשלה חתום על הסדר ניגוד עניינים. אסור לו, לא אולי, לא בערך, לא במישרין ולא בעקיפין, לגעת בדיוק בכל מה שנוגע ליועמ"שית, זאת אומרת, מערכת אכיפת החוק, לשופטים, whatever. אם הוא עושה את זה, אם הוא מפר את הסדר ניגוד העניינים, כל הבניין של אסור להוציא אותו לנבצרות, אין עילה להוציא אותו לנבצרות, כל הדבר הזה מתפרק, כל הבניין הזה קורה. היא הוצאתו לנבצרות נשענת, זה מה שבגץ קבע, נשענת על זה שיש לו הסדר ניגוד עניינים, והוא הצהיר בבגץ, כלומר הצהירו בשמו שהוא מכבד אותו. אם ראש הממשלה יעסוק בזה, הוא מפר את ההסדר, משכך אפשר להוציא אותו לנבצרות, אוקיי?
אז הבנתי זה, שזה זה מין לא מלכוד כזה, כזה, נכון, אוקיי, זה לעניין הזה, תמר, אבל באותו רגע, באותם שלושה ימים האלה האחרונים שלנו, הוא גם מודיע שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
תשימו לב אגב שהוא לא מודיע כלום, אנחנו לא שומעים את זה ממנו, אז תמיד נעשה בכל מיני דרכים בעקבות. תראו, מה שמנסים לעשות זה לקדם חקיקה. היום החוק של ועדות חקירה ממלכתיות הוא חוק שמי שמקים את הוועדה, זה ועדה שהיא א-פוליטית, אוקיי? זאת ועדה שהיא צריכה להיות א-פוליטית. אגב, גם בהגנה, גם לראש הממשלה יש פה אינטרס, כי רק ועדת חקירה א-פוליטית, עצמאית, יכולה לשרת, כולל את ראשי המדינה בהג ובערכאות בינלאומיות. ועדת חקירה פוליטית שתלויה בדרג הפוליטי או המדיני היא ועדת חקירה שאין לה שום משמעות בזירה הבינלאומית ובעצם בסיבוב עלולה להשפיע גם על נתניהו עצמו. אבל מנסים מה שיכולים, פשוט מנסים מה שיכולים.
קראתי שזה יהיה שווה ושווה ומאלה ו80% מהכנסת, זה כבר היה נשגב ממני. אבל
אני חושבת גידי, אני יכולה להקל עליך, תרשה לי לנחש שכל הדברים וכל הפרטים האלה לא יהיו בסוף. זה המסביב, זה המלל, זה המסביב.
זה התשטוש.
שנועד לעטוף בדיוק את הכוונה. אז אין טעם לזכור את הפרטים, כי בסוף מה שמשנה זה הניסיון להגיע לתוצאה מסוימת. ואני נורא רוצה להגיד לכם, תשמעו, יש דברים ויש מהלכים שאני חושש בהם הרבה מאוד הגיון. יש דברים ומהלכים שאני חושבת שלפעמים מערכת אכיפת החוק מתעקשת עליהם סתם. מתוך התעקשות, אני לא חושבת שיש הכל נורא מוחלט לפה או לשם.
כן.
אבל במקרה הזה זה כל כך ברור, אם היו רוצים ועדת חקירה, הייתה כבר ועדת חקירה, היינו מספרים על מדינה בעולם, ששנה ומשהו אחרי מחדל כזה, עוד לא בודקים את זה בצורה עצמאית, אנחנו לא היינו, אני הייתי אומרת לכם, עזבו, חדשות החוץ לא יקנו את האייטם הזה. זה בלתי אמין. עכשיו, כל הזמן באים בטענות ואומרים, הצבא, 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 אתם רוצים באמת לבדוק מה תפקידו של הצבא? תאפשרו ועדת חקירה.
ממש ככה.
אבל זה הורס, זה הורס, זה הורס את הנרטיב.
דברייך כל כך שקופים שזה,
נכון.
כל כך מדויקים שזה מדכא, כי אחת הטענות היא שמותר לו, מותר לו, מותר לפטר יועמ"שית, מותר לו זה, מותר לו זה. מה אם המותר הזה מפרק בינתיים בדרך את המדינה, את האנשים, את הפחד, את הצורת חיים פה? איפה אנחנו חיים?
אני חושבת שקודם כל באמת יש הרבה דברים שמותר ושצריך יהיה מותר לראש ממשלה ולדרג מדיני. אני חושבת שזה מוצדק. אני לא הייתי רוצה, וגם אתם לא, שמי שינהל את המדינה הזה, נגיד, רק מערכת הביטחון, או רק מערכת אכיפת החוק, ממש לא, לא הייתי רוצה את זה, וגם אתם לא. יש דרג נבחר, בוחרים אנשים כדי שהם יקבלו את ההחלטות okay. ויקבלו את המדיניות. ואת זה אני מכבדת מאוד, ואני חושבת שכולנו צריכים לכבד, ובגלל זה אני אומרת, לפעמים קצת פחות להתעקש. גם במערכת אכיפת החוק, לפעמים מתעקשים במקומות שלא צריך להתעקש בהם בעיניי, ועושים נזק. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, לדרג נבחר צריך שתהיינה מגבלות הכוח, ונקרא לזה במילה שהיום היא נחשבת מאוד טעונה, סבירות בהחלטות. להחליט שחוסמים חקירה, אובייקטיבית על מה שקרה כאן, גם על הדרג הנבחר, אבל גם, אני אומרת שוב, גם על הדרג הצבאי, זה משהו שהוא כבר אין בו סבירות ואין בו הגיון. אני אתן לכם דוגמה. פיתרו את שר הביטחון. כולם, אני חושבת, מסכימים.
אגב, זה בלהערתך שבודקים את התגובה של העם. איזה דוגמה מצוינת מה שאת אומרת. פיתרו את גלנט, אני חשבתי שה... קירות ירעדו, השמיים יפלו ואנשים יתקלום.
לא קרה כלום.
לא קרה כלום.
באמירה, אגב, ברגע זה אני רק מעדכנת אתכם בלייב, יש פה מחיאות כפיים, המפגינים מוחאים כפיים למישהו, אין לי מושג למי. לטלי גוטליב, עשיתי לכם...
ממש ברגע זה מחיאות כפיים, לטלי
גוטליב, כן, סליחה. לא, ראיתי מחיאות כפיים, אמרתי, אולי נכנס מי? לא, טלי גוטליב. בכל מקרה, תראו, לגבי פיתורי גלנט, עוד פעם, זו דוגמה קלאסית. ראש הממשלה ידע מה תהיה התגובה הציבורית, פה הוא לא צריך בלון ניסוי. אבל, אחרי שאמרנו את זה ברמה הציבורית, ואמרנו את זה ברמה שבאמת, אף אחד לא חושב שיש הגיון כלשהו בלפטר שר ביטחון באמצע מלחמה, כדי להכניס מישהו שלא עסק בנושא הזה, וזה כדי לאפשר השתמטות למגזר שלם.
ברור, ברור.
אחרי שאמרנו את זה, משפטית, אין מקום להתערב באירוע הזה. וזה גם מה שאמרה היועמ"שית. זה גם מה שאמרה היועמ"שית. היא אמרה, אני לא מתערבת, וזה זכותו, זה שיקול דעת שצריך להיות לדרג המדיני. Fair enough, לגיטימי לחלוטין. האם אנחנו אוהבים את זה? רובנו? לא. האם אנחנו חושבים שזה מתאים? לא. אבל זה לא הופך את זה לאסור משפטי. תראו, העניין הוא, וזה חוזר לזה. יש מושג שנקרא It's not done, שזה מושג שאין לו תרגום בעברית ולא בכדי. שזה דברים, לא כל דבר הוא פלילי או לא פלילי. יש דברים ש-it's not done. זה משהו שהוא לא ראוי שהוא יעשה, לא נכון שהוא יעשה. לצערנו, בהרבה מקומות בכלל, אין, בגלל שאין מענה גם לגבי נבחרי הציבור לעניינים משמעתיים או לעניינים אתיים, אז הכל הולך על פלילי או לא כלום.
הייתי מגדיר את השנה האחרונה הזאת כ-not done.
וואו, ממש ככה.
אוי, לחלוטין.
תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט, כאן חדשות, בהצלחה ביומך.
כן, בשעתיים הקרובות.
כן.
בהצלחה לכולנו.
ממש ככה, חד משמעית. תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
תודה.